טוב, מועדים בשמחה. נדבר קצת על ענייני חירות. בכל זאת אנחנו בפסח. חירות זה דבר גדול וחשוב ומשמעותי. כן, נקדיש את השיעור בעזרת השם לרפואת הפצועים ולעילוי נשמת ההרוגים ולשחרור החטופים במהרה ו... לניצחון במלחמה בעיקר, שזו המטרה המרכזית של עם ישראל כרגע. וזה יחבר אותנו, האמת, זה נושא מעניין. זה יכול לחבר אותנו לנושא של חירות מאוד יפה. יש איזו מגמה שאנחנו מכירים אותה היטב בתורה, שכשמסתכלים על התורה, אז אתה יכול לראות דבר, ככל שהוא היה יותר קדום, ככה הוא יהיה יותר מאוחר בגאולה. זאת אומרת, היעד האחרון של העולם זה להגיע מה שהיה בימי האדם הראשון קודם החטא. בסדר? ככל שמתקדמים זה יותר קרוב אלינו. כלומר, כשאנחנו הולכים לתורה, אנחנו מסתכלים ואנחנו אומרים, אני גאלתי אתכם אחרית כראשית, אנחנו יכולים ללמוד מהגאולה, איך תראה הגאולה שלנו, ומה המגמה של העולם. כלומר, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה ולא נתן לנו ספר היסטוריה, נתן לנו דברים שנלמד מהם למציאות שלנו. אין ספק שבמרכז של התורה נמצא הולדתו של עם ישראל ויציאת מצרים, היציאה מעבדות וחירות. וצריך להבין את זה באופן היסטורי, כלומר כתהליך שהתחילה היציאה לחירות אז, ומאז העניין הזה הולך ומתפתח בעולם. כלומר, עד שיצאנו ממצרים לא היה חירות בעולם, כמו שהרב קוק אומר, כן, יציאת ישראל ממצרים זה אביב העמים לכל העולם כולו. זה הוריד את העניין של החירות. עכשיו, מה קרה? אנחנו, החירות הזאת היא בערך זיקה מעמד באופן מוחלט, נכון? אחרי יציאת מצרים, נכנסנו לארץ, היה מה שהיה, היה תקופות של ניוון, דיברנו על זה בשבוע שעבר, תקופות יותר טובות, בניית בית המקדש, דוד המלך, שלמה, בהתפצלות הממלכה, ובסוף היה חורבן וגלות נוספת. ואז היה עוד פעם בית שני, והיה עוד פעם גלות, והגלות הזאת הייתה ארוכה מאוד, גלות של קרוב ל-2000 שנה, כאשר העולם מאוד התפתח בתקופה הזאת, וצריך לדעת כלל גדול בהנהגה של הקדוש ברוך הוא בעולם, זה דבר מאוד משמעותי, זה כתוב אצל המקובלים, וגם רבי נחמן אומר את זה, הרב קוק אומר את זה בכמה וכמה מקומות, שכאשר עם ישראל בגלות, הרעיונות שאמורים להתגלות דרך עם ישראל, מתגלים דרך הגויים. בסדר, רבי נחמן בתורה הראשונה שלו, בליקוטי מוהר"ן. ליקוטי מוהר"ן קמה, תורה א', הוא אומר עכשיו עיקר החן אצלם, אצל הגויים. כלומר, יש דברים שאם אנחנו בגלות ולא מצליחים להביא אותם לידי ביטוי באופן שלם, הגויים עושים את זה באופן מעוות, באופן לא שלם. אבל זה טוב שהם עושים את זה, כי הם פותחים את העולם לרעיון הזה בעצם. מבינים מה שאני אומר? זה כמו, אפשר לחשוב על זה שבעצם אתה פותח איזה פתח ואיזה רעיון מסוים, נותן איזה קונספציה, איזה קרקע, איזה קונספט, ואז יותר קל להיכנס פנימה, כי כבר העולם מוכן לזה. הדוגמה הכי מפורסמת זה מה שהרמב״ם אומר על הנצרות והאסלאם, שאומר הנצרות והאסלאם זה לא סתם, זה לסלול את הדרך למלך המשיח. למה? כי הנצרות והאסלאם בעצם הן דתות שהן יש בהן הרבה עיוותים ודברים פסולים, אבל הדתות הללו בעצם לקחו אנשים שהם היו עובדי עבודה זרה, עובדי פסלים, ונתנו למאמינים שלהם אמונה פגומה, אבל איזושהי אמונה בקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זו התקדמות ביחס למצב הקודם.
כן,
זה דבר טוב, בסדר? זה טוב שכלומר יהיה הרבה יותר קל להחזיר את הגויים בתשובה, מזה שהם מוסלמים או נוצרים, מאשר אם הם היו עובדי פסלים. שאז אין להם בכלל מושג של אלוהות כלשהי תקינה. זה לגבי דת. אבל קרה בעולם עוד תהליך, שהעולם הלך ויצא לחירות. ככל שהעולם התקדם, בעיקר במאות השנים האחרונות, האידיאל של החירות הלך ובא יותר ויותר ליד הביטוי. ובעיקר הקפיצה הגדולה של העולם הייתה בשתי מהפכות, שתי מהפכות גדולות ששאפו לחירות, שקרו שניהם בסוף המאה ה-18, איזה?
מהפכה הצרפתית.
מהפכה הצרפתית ומהפכה האמריקאית. זה מדהים אותי עד היום שכולם זוכרים את המהפכה הצרפתית. המהפכה האמריקאית זה כזה פרט שיודעים משהו, שאיך נוסדר צדורים, אבל בפועל ממש המהפכה האמריקאית הצליחה הרבה יותר מהפכה הצרפתית. ושתי המהפכות הללו הובילו את העולם להיות מקום עם יותר חירות. הן גרומות מאוד, זאת אומרת, זה לא החירות בתהרתה. בסדר? כי תכף נסביר גם למה. כל אחת מהן משהו שונה, אבל נסביר בדיוק מה קרה שם. אבל הם הביאו את העולם ממקום שיש בו פחות חירות, להיות מקום שיש בו יותר חירות. האם זה דבר טוב או לא טוב? זה דבר מצוין. כי זה מכין את הקרקע לחירות האמיתית להתגלות. שהחירות הזאת היא צריכה להתגלות על ידי גאולת ישראל. בסדר? אז כדי להיכנס לנושא קצת, בואו נדבר קצת על המהפכות האלה. שלא הכנתי את זה, אז אני מדבר מהראש, כלומר לא הכנתי את הפרטים ההיסטוריים וכו', אבל האמת היא שגם פחות חשוב הפרטים ההיסטוריים, יותר חשוב התוצאה. בסדר? המהפכה הצרפתית והמהפכה האמריקאית זה עניינים היסטוריים סבוכים מאוד, יש המון המון פרטים בהם, ונסיגות, וחזרות, וגישות, ואיך לחקור אותם, אבל התוצאה היא די ברורה. בסדר? ואם אפשר לומר בכותרת אחת, יש הבדל אחד עצום בין המהפכה הצרפתית למהפכה האמריקאית, וזה האופן שבו המהפכנים התנהלו. המהפכנים הצרפתים, התפיסה שלהם הייתה שצריך להחריב את העולם שהיה לפני, שהוא כולו רע, והוא חייב לעבור חורבן מוחלט. מי שיודע, זאת הייתה מהפכה מאוד מאוד אלימה, המון הרוגים, המון עריצים מקומיים שעלו ורצחו זה בזה, המון בעיות, והכי חשוב, זה לא החזיק מעמד. כי קצת יותר מ-10 שנים אחרי המהפכה, מי שעלה לשלטון בצרפת היה מי? פורסם מאוד, נפוליאון, שהוא ביטל כליל את המהפכה, והקים קיסרות, הוא היה קיסר, הוא היה דיקטטור, אחרי זה גם הוא נפל, והקימו עוד פעם דמוקרטיה, וגם זה נפל, ואז הקימו עוד פעם דמוקרטיה, היום צרפת נמצאת, אתם יודעים באיזה מספר היא? הרפובליקה החמישית של צרפת. הרפובליקה החמישית של צרפת, שקמה אחרי מלחמת העולם השנייה עם שארל דה גול. אבל המהפכה הזאת, אולי בגלל, או לפחות גם בגלל שהייתה מאוד אלימה, היא הביאה איתה לעולם הרבה אי-יציבות. ומה שמעניין בה, זה קודם כל אני חושב שהמהפכה הצרפתית היא סמל אירופי. כלומר היא התרחשה בצרפת, ואפשר להשליך אותה על כל מה שקורה ביבשת אירופה עד זמננו. כלומר, המהפכה הצרפתית היא המאורע המכונן של אירופה ב-200 שנה האחרונות. זה דבר שאני חושב שאפשר להסכים עליו, שזה מאורע מכונן באירופה. כמובן, היו אחרי זה מאורעות מכוננים ופחות, מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, אבל מה שכונן את התפיסה האירופית, איך האירופאים תופסים את עצמם, זה המהפכה הצרפתית. וקצת לפניה התחילה מהפכה שנקראת המהפכה האמריקאית. מה זה המהפכה האמריקאית? זה, הרי אין עם כזה, אמריקאים, נכון? מי אלה? זה בריטים בעיקר, אבל עוד אנשים שהלכו בעצם לעולם החדש, העולם החדש גילה אותו כריסטופר קולומבוס, מרקו פולו, הגיעו בעצם מה שהיום קוראים לו יבשת אמריקה, אז לא ידעו שקוראים לזה אמריקה, מצאו שם מה שאנחנו קוראים לו אינדיאנים, בגלל שקולומבוס טעה, לחשוב שהוא בהודו, כן, אינדיה, אבל את העמים המקומיים, עשו להם איזו שואה קטנה, כדרכם של אירופאים, אבל בעיקר מה שקרה, שזה בעצם היו אנשים, שבשלב מסוים אמרו, אנחנו לא רוצים להמשיך בסדר הבריטי, הישן, בסדר האירופאי, אותו סדר שהצרפתים מרדו, הסדר של האצולה, של המעמדות, הסדר שמאפשר מעט מאוד חירות. זאת אומרת, המוטיבציה של המהפכה האמריקאית והמהפכה הצרפתית היא בדיוק אותה מוטיבציה. מה? חירות. אפשר לומר, הצרפתים נתנו איזו סיסמה מאוד מפורסמת שאומרת חירות, שוויון ואחווה, הסיסמה של המהפכה הצרפתית. האמריקאים היו צנועים יותר, הם לא דיברו על שוויון ואחווה, הם דיברו על חירות, אם כי הם שאפו לאיזשהו שוויון זכויות ראשוני. אבל המוטיבציה מאוד דומה בעיקרון, בסדר? אפשר לומר שאם יש משהו מוסכם על האמריקאים והצרפתים בשלהי המאה ה-18, זה שהם רוצים חירות. ושהסדר האירופי הישן, זה שהתקיים כבר מימי הביניים, והלך להתעצם בעת החדשה, שהוא מאוד מעמדי, הוא מאוד מובנה, הוא מאוד תלוי משפחה, למי נולדת, איזה דת אתה, מה המוצא שלך, הוא רע. צריך להחליף אותו. עד כאן הדומה ביניהם. מה היה ההבדל העצום ביניהם? היחס באותו עולם שהיה לפני. בזמן שהצרפתים רצו להחריב, להשמיד, להרוג ולאבד את כל מה שהיה לפני, הרי שהאמריקאים היו מתונים בהרבה. המהפכה האמריקאית, בניגוד למהפכה הצרפתית, הייתה אירוע מאוד מאוד מתון. כולם יודעים לספר שבהרמת הכוסית, שעשו אצל ג'ורג' וושינגטון, שהחליטו לצאת במלחמת העצמאות האמריקאית, לשחרור המושבות מהבריטים, אז הרימו כוס וחיי מי? וחיי הממלכה הבריטית. כי בכל זאת הם בריטים והם באו מהממלכה. כן, הם לא הסתכלו על העולם הזה כעולם שצריך להשמיד אותו. יותר מזה, הם כל הזמן שלחו מסר לבריטים, המקוריים, שם, ביבשת, באירופה, שאמר להם משהו בסגנון, אתם תמשיכו בחיים שלכם, אנחנו רוצים לנסות משהו חדש. בסדר? זה מגמה שונה לחלוטין. שימו לב שלאוזן המודרנית שלנו זה נשמע פתאום הרבה יותר חירותי. זאת אומרת, הם היו הרבה יותר אנשים של חירות אמיתית, כי הם אפשרו לאנשי הסדר הישן להמשיך לקיים את הסדר שלהם, נכון? אבל לא בטוח שזה נשמע לאוזן שלנו יותר טוב בגלל שזה יותר טוב. יכול להיות שזה נשמע לאוזן שלנו יותר טוב בגלל שהם ניצחו. והצרפתים לא. כלומר, ההבדל הגדול בין המהפכה האמריקאית למהפכה הבריטית, למהפכה הצרפתית, זה שהמהפכה האמריקאית עברה טלטלות רבות מסוף המאה ה-18 עד המאה ה-21 שאנחנו נמצאים בה היום, אבל היא מעולם לא קרסה. זאת אומרת, לא היה נסיגה לתקופה של דיקטטורה. מרגע שארצות הברית קמה, אחרי מלחמת העצמאות שלה בסוף המאה ה-18, ומרגע שנכתבה אותה החוקה המפורסמת של ארצות הברית, הפדרליסט, ואחרי זה החוקה עצמה, והאבות המייסדים של ארצות הברית שהיו באותו דור, המפורסמים מאוד, ג'ורג' וושינגטון, ותומאס ג'פרסון, וג'ון אדמס, וג'יימס מדיסון, שכולם אחרי זה היו גם נשיא ארצות הברית, בסדר, בטור. אז כל החברה האלה, מאז ועד היום, החוקה שלהם קיימת. עשו התיקונים, עשו השינויים, אבל זה דבר שעוד נמצא בעולם. כלומר, היה להם מלחמת אזרחים מאוד קשה, היה מאבקים מאוד קשים, זה כל הסיפור של העבדות, שאולי נזכיר אותו תכף. אבל בוודאי שזה קיים. לא רק שזה קיים, על פי כל קריטריון סביר, החבר'ה האלה, החל מהמחצי, אחרי מלחמת העולם השנייה, מובילים את העולם. זאת אומרת, אפשר להגיד, נדמה לי שזה נכון גם היום, בטח שזה היה נכון במחצית הראשונה של המאה ה-20, ונדמה לי שזה נכון גם במחצית הראשונה של המאה ה-21 שאותה אנחנו חיים, שהמדינה המובילה את העולם, גם היום, זה ארצות הברית. שזה דבר מדהים, כי זאת מדינה שנוצרה יש מאין, אין לה מסורת קדומה, כפי שיש לבריטים, לצרפתים, לגרמנים, שהולכת אחורה אחורה עד האימפריה הרומית. אין לה לאום. הצרפתים, הבריטים, הגרמנים, השוודים, האוסטרים, כל אחד רואה את עצמו לפחות, כאיזשהו לאום שקיים לפחות כמה מאות טובות של שנים, הרוסים, האוקראינים, ואילו ארצות הברית עד היום לא ניסתה מעולם ולא יצרה מדינת לאום. זאת אומרת, אין לאום כזה אמריקאי. בסדר? האמריקאים יודעים להגיד על עצמם הרבה פעמים, אני אירי. אני ממוצא איטלקי, אני ממוצא אפריקאי כמובן, אסיאתי. זאת אומרת, זה לא משחק תפקיד מרכזי, האתניות. אולי אתה יכול להגיד לא לאום, אלא האתניות. האתניות אין לה שום תפקיד מרכזי בעולם האמריקאי. ואם כן, זה ניסוי שעל פניו הוא הרבה יותר מוצלח מהמהפכה הצרפתית. בכלל, נדמה לי שאם מסתכלים במבט על על אירופה מאז המהפכה הצרפתית, וארצות הברית מאז המהפכה האמריקאית, אז יש הרבה יותר שבחים לחלק לאחרונים מאשר לראשונים. עכשיו, ארצות הברית, מדינה פורחת מאוד, האירופאים הביאו עלינו שתי מלחמות עולם, שואה, השמדה המונית, הרבה הרבה גזענות וצרות כאלה ואחרות, קריסות כלכליות, גם בארצות הברית היה פה ושם צרות, אבל ככלל נראה שה-200 שנה האלה האחרונות היטיבו עם האמריקאים הרבה יותר מאשר עם האירופאים, וזה לא בכדי. יש עוד הבדל עצום בין שתי המהפכות האלה. בעצם, חלק, וכאן אנחנו מתקרבים, לפני שתשאלו את עצמכם מה אני עושה לכם פה שיעור לבגרות, בסדר? אז כאן אנחנו מתקרבים כבר לנושא שלנו. אחד ההבדלים הגדולים ביותר זה שכששברו את הסדר הישן, חלק מהותי מהסדר הישן של העולם, של המעמדות, של החוסר בחירות, היה קשור בחבלי עבותות לדת. זאת אומרת, הדת הייתה גורם מרכזי מאוד בעולם הישן, אפשר לומר שבאירופה היא הייתה הגורם המוביל, מה שנקרא קריסטנדום של ימי הביניים, החל משיוהי ימי האימפריה הרומית, ועד לפחות, עד הרפורמציה, אז אנחנו באירופה התקופה של 700-800, אולי קרוב ל-1000 שנה, כן, הנצרות הקתולית שעלתה באירופה ביד רמה, הדת הייתה אחד מהגורמים המרכזיים ששלטו על הסדר העולמי, הסדר האירופאי, ודאגו למעמדות ולכל אחד שיקבל מה שמגיע לו, ושימרו מאוד את המעמדות. ועשו מלחמה גדולה בכל מי שניסה לקרוא תיגר על המעמדות הללו. בסדר? נכון, הייתה ירידה גדולה בכוח של הדת. ואחר רפורמציה, כי פתאום יש קפוצות דתיות שונות, יש עוד דת. ובשלב במאה ה-16, דת לגיטימית, הפרוטסטנטים, באירופה נהיות מדינות פרוטסטנטיות, כמו, בעצם המדינה הראשונה היא פרוטסטנטית, כן, הסכם נורדייט וספלן, אבל נהיים אזורים ממש פרוטסטנטיים, בגרמניה, בשוויץ, בסקנדינביה. אבל עדיין הדת הייתה מאוד מאוד משמעותית וחזקה בחיים של האנשים, ומאוד מאוד הייתה חלק משימור הסדר האירופאי, כאשר כמעט, לא כמעט, כל מלך באירופה היה מלך בחסד האל, כן? מה שנקרא רקס דיי, כן? רקס זה מלך בלטינית, ודיי זה אלוהים, כן? מלך אלוהי בחסד האל, הם הרבה פעמים ידעו לנופף בתנ"ך, ולהגיד הנה, כמו שהיה דוד המלך, עכשיו אני לואי ה-14, כלומר היה להם מאוד ברור שה... הדת היא חלק ממה שמשמר את הסדר העולמי, וגם במהפכה הצרפתית וגם במהפכה האמריקאית, כשקראו תיגר על הסדר העולמי, באופן טבעי הייתה קריאת תיגר על הסדר הדתי של העולם, או על הדת עצמה. וכאן אנחנו מגיעים לאחד ההבדלים העצומים בין שתי המהפכות הללו. משתיהם נולדה אותה תוצאה שקיימת עד היום אגב. מה? איך קוראים התוצאה הזאת? הפרדת דת ומדינה. יש הפרדת דת ומדינה בצרפת, ויש הפרדת דת ומדינה בארצות הברית. חוץ מזה שקוראים לזה אותו דבר, אין שום קשר בין התופעות. בסדר? רק אומרים את אותו משפט. זה ממש, זה שקר מילולי. בסדר? להגיד שהפרדת דת ומדינה בצרפת ובארצות הברית, כי זה שני דברים שונים לחלוטין. אבל מה היה ההבדל? הצרפתים מרדו פשוט בדת לחלוטין. הם זרקו את הדת מכל הדרגות. הם רצו ליצור סדר חילוני. הם ראו בדת כגורם מרכזי לסדר הישן, כמי שכונן אותו, כמי ששימר אותו, כמי שדיכא את האנשים, כמי שעומד כתריס בפני היכולת לכונן מציאות של חירות ושל שוויון ושל אחווה. בסדר, והצרפתים, אם כי זה יותר מסובך, כי היו גם אנשי דת במהפכה הצרפתית, אבל בגדול הצרפתים בעטו את הדת מכל המדרגות, בסדר? מלך צרפת, שהיה ידוע באירופה, במשך דורות כמלך הנוצרי ביותר, מגן הנצרות, כן, מלך בחסד האל, אז צרפת נהפכה מכך להיות המדינה החילונית ביותר באירופה, אחת המדינות או החילוניות ביותר בעולם, עד היום בצרפת יש, כמו שאמרנו, הפרדת דת ומדינה, במודל מאוד עוין, כלומר אסור לתת לדת שום מקום במרחב הציבורי, הדת זה עניינו הפרטי של האדם בדלת אמותיו, עד כדי כך שאפילו להציג, הרי יש לפעמים התנגשות בין הדוד אמות שלנו לבין הפרהסיה, נכון? למשל, כשאתה הולך ברחוב עם כיפה, זה מתנגש, אפילו על זה הצרפתים לא סובלים את זה, אסור ללכת בצרפת עם חיג'אב, בסדר, מהירים האנשים שהולכים עם כיפה, נגיד, אסור בבית ספר,
עד כדי
כיפה, כן, 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 יש חינוך ציבורי שהוא נקי מדת לחלוטין.
גם לדת שלהם?
אסור, גם לדת שלהם, בכל הדתות, כן, הם בעיקר לדת שלהם, זה התחיל מהעוינות הנצרות, בסדר? אבל הם עוינים לחלוטין כל גורם דתי. הדת, המודל הצרפתי הוא מודל שאפשר לומר שהוא מעלים את הדת מחיי הציבור לחלוטין, והוא תוצר של המהפכה הצרפתית. בסדר, במובן הזה זה מאוד יפה לראות איך מהמהפכה הצרפתית בעת זמן, אפשר לראות קשר בין הדברים. האמריקאים לעומת זאת גם היו צריכים להתמודד עם הבעיה הדתית, כי גם בארצות שלהם הדת הייתה כזאת שאומנם הם הגיעו רובה מרקע פרוטסטנטי ולא מרקע קתולי, וגם גם באותו רקע פרוטסטנטי הדת הייתה חלק ממה שיצר מעמדות, הדת הייתה כזאת שפוגעת בחירות, אבל האמריקאים עשו עם הדת טיפול הפוך לחלוטין. בסדר? האמריקאים לא רק שהם לא בעטו בדת, הם אמרו, מה פתאום, אנחנו רוצים לצאת לחירות בשם הדת. שימו לב את היופי, שימו לב, זו התפתחות גדולה ביחס הצרפתים, כלומר הצרפתים, בשביל החירות, זרקו את הדת מכל המדרגות. האמריקאים, בשביל לצאת לחירות, חיבקו את הדת בשתי ידיים. בסדר? זאת אומרת, כאשר כותבים אותם אמריקאים, לא רק קו זכות. כאשר באים האמריקאים ומדברים על יציאה לחירות, שהם לוקחים את האוניות, המייפלאוור המפורסמת, והם עולים, והם מהגרים ליבשת החדשה, הרי שהם מדברים במושגים של יציאת מצרים. הם אומרים, אנחנו יצאנו ממצרים לכונן את מלכות ישראל החדשה, שהיא תהיה ארצות הברית של אמריקה, והיא תהיה ממלכת חירות. אנחנו נהיה בני חורין כמו בני ישראל במקרא. בסדר? זאת אומרת, בניגוד לצרפתים, האמריקאים עושים שימוש בדת כגורם מאוד חיובי. לכן, על אף שהאמריקאים מעודדים הפרדת דת ומדינה, כלומר, יש בארצות הברית הפרדת דת ומדינה, זו הפרדה במודל שונה לחלוטין. הכוונה שהאמריקאים אומרת, הדת היא ערך נשגב שפועל לחירותו של העולם, אלא להתלכלך בעסקי המדינה. בסדר? זה מה שנקרא לא הפרדה עוינת, אלא הפרדה אוהדת. לכן, אף על פי שיש הפרדה בין דת ומדינה בארצות הברית, מה כתוב על הדולר? In God we trust, כן? איך מתחילה כל ישיבה של הסנאט? בתפילה. וצריך כמובן, כל נשיא אמריקאי, שהוא נכנס לתפקידו, הוא מכריז איזה כנסייה זו, הכנסייה שלו, והוא צריך שיהיה בהשבעה שלו כומר ורב, וכל מיני דברים כאלה, ויש מקום אדיר של כבוד לדת בארצות הברית, כמדומני שארצות הברית זו אחת המדינות שהדת פורחת בה, יותר במקום מקום אחר בעולם, בסדר? אם נשווה, וזה גם עוד פעם מאוד מעניין, לראות את איך השורשים, איך מאותם אבות מייסדים של המהפכה הצרפתית והאמריקאית, אנחנו מגיעים לזמננו ורואים כמה כוח היה מאותם המייסדים, ואנחנו נגיע אחרי זה למהפכה שלנו ונראה שהדברים יותר מורכבים, כמדומני שאין שום השוואה במצב הדתי, הנוצרי כמובן בעיקר, אבל במצב הדתי בין אירופה לארצות הברית, באירופה הדת שולית מאוד, הרבה מהציבור עוין את הדת, גם כאשר היא במופעים מאוד עדינים, כן עדיין הציבור מאוד אנטי דת, ובארצות הברית הדת פורחת, הבתי תפילה מלאים, האמריקאים הם אנשים דתיים ככלל, בסדר? אבל הם דתיים במודל כזה שהדת לא גורמת להם לסכסוכים על רקע של חירות. כלומר, המודל הדתי האמריקאי הוא מודל שבמידה רבה הוא פרוטסטנטי, כן, לא סתם האמריקאים, האמריקאי טוב, קוראים לנכון וואספ, מה זה וואספ? White Anglo-Saxon Protestant, אז לא לכינה, למרות שיש לנו עכשיו נשיא קתולי, אבל זה רק השני, זה נדיר מאוד, שיש נשיא קתולי בארצות הברית. בסדר, הנשיא הקודם שהיה קתולי, לא רוצה לרמוז כלום, אבל הוא נרצח, זה היה קנדי, כן, זה היה הנשיא השני הקתולי בארצות הברית, ותופעה מאוד מאוד לא שכיחה. אבל אותו דת פרוטסטנטית, אחד מהמאפיינים שלה, שהוא אפשר להגיד, זה גם מאפיין פנימי שלה, אבל זה עוד יותר מתעצב כאשר הדת הזאת מגיעה לפיתוח האמריקאי שלה, זה בעצם להגיד, אני לא פוגע בחירות שלך, כי הדת שלי אוסרת עליי לעשות את זה. בסדר? זאת אומרת, הדת שלי היא דת החירות. היא אוסרת עליי לפגוע בחירות שלך. ואם כן, זה דבר מדהים. הרי שהדת של אותם אנשים, הוציאה אותם מעבדות החירות. מהסדר הישן, לעולם חדש, מסדר כובל דתי ומציק, לעולם מלא ברוחניות וטוב. כן? מה רב לנו? אז קודם כל, זה לא תמיד עבד חלק. בסדר? ארצות הברית, אמנם, התפתחה מאוד יפה, אבל הרבה זה היה בזכות העבדים, שלהם פחות הקפידו על החירות שלהם, נגיד את זה בעדינות. בסדר? המאבק הגדול האמריקאי היה סביב נושא העבדות, זה הדבר היחיד שגרם המדינה הזאת להתפצל איזו תקופה, להקמת אזרחים וכדומה, ששרדה את זה, ארצות הברית שרדה את המלחמה. אבל זה כן, העבדות הייתה קיימת. כלומר, מסתבר שאידיאל החירות לא הגיע לכל מקום בעולם. לא הגיע לכל אדם ואדם, והאמריקאים התמודדו עם זה הרבה שנים עם הסוגיה הזאת של העבדות. אפשר להגיד שהם סיימו איתה סופית, רק אם הם סיימו איתה, זה בשנות ה-60 של המאה ה-20, בסדר, אחרי ביטול חוקי הגזע, חוקי ההפרדה. העבדות בוטלה כבר הרבה לפני כמובן, אבל היא בוטלה בסוף מלחמת האזרחים, אבל חוקי הגזע עדיין היו, מה שנקרא ג'ים קרו, החוקים של Separate but Equal, נפרד אבל שווה, והדברים האלו החזיקו עוד הרבה שנים קדימה. אבל חוץ מזה יש עוד דבר. צריך לשאול על התפקיד של הדת במהפכה הזאת, בסדר? זאת אומרת, האמריקאים, אפשר לומר, נתנו לדת להיות כגורם שמאפשר חירות, וזה אמיתי, וזה נכון. אבל כאן עלינו לשאול, חירות בשביל מה? זאת אומרת, מה מטרת העל? הרי כמו שכבר דיברנו פעמים רבות, חירות זה לא מספיק. אם אני חופשי מהכל, אבל מה אני אעשה? סביב מה אני מתאגד, בסדר? זאת אומרת, כשאנחנו מצהירים על עצמנו שאנחנו עם, כל עם, הוא מיד מגביל את החירות שלו, נכון? כי הוא אומר שיש בה משהו משותף. שיתוף זה תמיד פגיעה בחירות, נכון? כולם פה נשואים, אתם אמורים לדעת ששיתוף זה פגיעה בחירות. נכון? חופשי זה לגמרי לבד. אתה מתחתן, אתה אוהב משהו, אתה אוהב לאכול X, אשתך אוהבת Y, פתאום צריך להתפשר. כן? אתה רוצה דברים כאלה, היא רוצה דברים אחרים, נכון? מתחילים עם פשרות. נכון, ליאור? לא? טריפוליטאי שנשוי בפרסייה, אמור להבין את זה היטב, שהפשרות מתחילות, ואם זה בשני אנשים, אז תחשבו מה זה בעם שלם. ברור שזה פוגע בחירות, נכון? כלומר, בשביל שיהיה לקבוצה של אנשים אינטרס להתאגד, הם צריכים משהו משותף, שהם יהיו מוכנים להפקיד את החירות שלהם, לפגוע בחירות שלהם בשביל הדבר הזה. אתם מבינים מה שאני אומר? למשל, אנחנו פה קהילה, קהילה. בסדר, כל מי שמגיע לפה הוא מפקיד, כל אחד, כולל אני כמובן, מפקיד מעט מחירותו. בסדר? כי הוא כבר לא הוא ב-100%, הוא במרקם קהילתי, נכון? יש דברים שהוא יכול לעשות, דברים שהוא לא יכול לעשות, דברים שהוא יכול להגיד, הוא לא יכול להגיד, כללי התנהגות מסוימים. בסדר, שיכול להיות שהוא היה מעצב אותם אחרת אם הוא היה רק הוא. כן? ולכן, מה הדבר, מה הדבק של האמריקאים? מה כן הדביק אותם ביחד כעם אחד? מבינים את השאלה שלי? את הצרפתים לא קשה להבין מה הדביק. או את הבריטים, או את הגרמנים, יש להם היסטוריה, אתניות. הם מרגישים עם אחד אתני. אבל מה מדביק מהגרים מכל העולם, בעיקר בהתחלה מאירופה, אחר כך מגיעים מהגרים מכל היהודים, ממזרח אירופה, הגיעו לארצות הברית, מגיעים מהגרים כמובן מדרום אמריקה, הדבר שמאגד את האמריקאים זה מה שגם ניסים וגם רואי אמרו, זה כסף.
חלום אמריקאי.
זאת אומרת, החלום האמריקאי. כן. עכשיו, לא בשום פנים ואופן לא להשטיח את זה. זה לא שטחי. לא הכוונה הכסף של הנהנתנות אין קץ, אלא הפוך, המודל מתפתח. של ההצלחה האמריקאי. הביזנסמן, זה מתחיל מלהיות האיש, המודל האמריקאי מתחיל מהמהפכה התעשייתית, או יותר נכון, מהחקלאות, להיות בעל חווה, אחרי זה להיות בעל מפעל, בסדר? ואחרי זה להיות בעל עסק, ואולי אחרי זה להיות בעל מניות.
כלומר, להיות בעל רכב גדול.
ולהיות בעל רכב גדול מאוד, כן, כי רכבים אמריקאים גדולים מאוד, ובעצם,
החלום של כל אחד,
אבל צריך לשים
לב. רציתי לטוס כי יכול גם,
באמריקה. זה לא חלום של כל אחד, זה חלום שהאמריקאים נתנו לכל אחד. זאת אומרת, שים לב, מהו החלום האמריקאי? החלום האמריקאי הוא הצלחה כלכלית יוצא דופן. ואם כן, הדת פה משועבדת לטובת החלום האמריקאי. אגב, יש איזה שורשים מאוד קדומים, מי שעמד על זה מאוד יפה, אחד מגדולי הסוציולוגים, או מראשוני הסוציולוגים, אפילו מקס ובר, הוא כבר אמר שיש קשר הדוק בין קפיטליזם ופרוטסטנטיות. שהדת הפרוטסטנטית היא מובנית ליצור חברה קפיטליסטית. אני לא אכנס למה שהוא אמר ומה בדיוק המשמעויות של זה, אבל מה שמעניין אותנו להבין זה שבעצם אצל האמריקאים הגאולה זה כסף. זה החלום האמריקאי. לא זהות. כי הזהות היא הזהות הזאת. מה משותף ליהודי שהיגר ממזרח אירופה? לא עכשיו, שהסבא רבא שלו הגיע, והוא היום אמריקאי חילוני גמור. ואדם שחור שסבא רבא שלו היה עבד באלבמה, וסקוטי שסבא רבא שלו ברח מזה שהיה לו כמה חובות להציל המקומי, והוא ברח לפני 7 דורות לקונטיננט, ליבשת. מה משותף להם היום? מה הופך אותם להיות אמריקאי? למה, מה גורם לשים את היד על הלב בהמנון? בסדר? החלום האמריקאי. כן, ומה החלום הזה אומר? השמיים הם הגבול. אפשר להצליח בזה. פה אין מגבלות. פה תבוא עם הכישרון שלך, תבוא עם ההצלחה שלך, תבוא עם היכולות שלך, כן? ו- just do it. תעשה מה שאתה יכול לעשות. זה החלום האמריקאי. והדת, עם כל הכבוד העצום שיש לה בארצות הברית, למה יש לה כבוד כל כך עצום? כי היא מאפשרת את החלום הזה. בסדר? היא מאפשרת אותו. זה היופי בדת. שהדת מולידה חירות, כמובן, לא כל דת. הדתות שלנו, כלומר, יהדות, נצרות, לא צריך להגזים, לא, כן? לא איסלאם, ובטח לא כל מיני דברים אחרים, אבל הדתות שלנו, האתוס שלנו, האמריקאי, כן? וזה טוב. וכאן אנחנו מגיעים אלינו, אחרי 33 דקות שאני כבר מדבר, שיעור היסטוריה, כאן אנחנו מגיעים אלינו, בסדר? התפקיד שלנו בעולם. ולא עשיתי את כל הסקירה הזאת, אלא כדי לומר שזה מה שפתח לנו את הדלת. בסדר? לא, השלילה של הצרפתים את הדת והאימוץ וחיקם של הדת של האמריקאים כדרך החירות, זה השלבים שהעולם היה צריך לעבור כדי להגיע עד אלינו. בסדר? כלומר, מתוך המהלך ההיסטורי הזה אפשר להבין מה התפקיד שלנו. אצלנו קרה משהו מדהים, שאין אצל שתי המהפכות האלה. ואני אגיד לכם למה, זה מצריך שיעור בפני עצמו, אבל הוא יגיע עוד. כבר העברתי את השעה שעברה, אבל אני אגיד לכם למה. כי אצלנו, האב המייסד שלנו, של הציונות, הרצל, הוא כתב חזון שלם, ואיך צריכה להיראות מדינה יהודית, או בשפתו מדינת היהודים. והחזון שלו, בדיוק כמו שוושינגטון, או בעיקר תומאס ג'פרסון ו... ג'ון אדמס כתבו חזון ואיך צריכה להיראות הקונפדרציה האמריקאית, ובדיוק כפי שהצרפתים כתבו איך צריך להיראות הרפובליקה הצרפתית, וזה לא קרה. זאת אומרת, אין שום קשר בין מה שהוא כתב ובין המציאות. דוגמאות, ככה בשלוף, חמש דוגמאות, אני אתן לכם, תראו, שום דבר לא קרה. שפה. הרצל לא רצה שנדבר עברית. לא עניין אותו עברית. הוא אמר איך, איזה שפה תהיה? מה שירצו ידברו. בסוף היא קבע משהו. יהיה שפות, בלי שפות, בסוף מאיזושהי ברירה ייווצר איזה שפה שידברו אותה. כן? הוא חשב שזה יהיה מה? אגב, גרמנית כמובן. גרמנית, כן? שפות. אחד. שתיים, דגל. איזה דגל הרצל הציע? מישהו זוכר? שבע כוכבים. למה? שבע שעות עבודה ביום. כלומר, סוציאליזם, כלכלה. שבע שעות עבודה ביום. זאת אומרת, מה שיאחד אותנו זה יהיה מה? הרווחה. שבע שעות עבודה ביום בישראל, זה אפילו, אם היינו צריכים לעשות לפי שעות עבודה, היה צריך לעשות כוכב אחד גדול, כן, שהוא יהיה על כל הדגל. שלוש, דת ומדינה, אצל הרצל, אין מדינה יהודית, יש מדינת היהודים. כלומר, הדבר היחיד שמאפיין את המדינה הזאת, תהיה מה? שהיא תהיה בית לאומי לעם היהודי. חוץ מזה, היא תהיה מדינה ככל המדינות. כן? הפרדה מוחלטת בין דת ומדינה. קרה? לא קרה. כן? יחסית לבן אדם שכל כך מעריצים אותו, תראו כמה מהדברים שהוא אמר לא התרחשו. ארבע, שוויון זכויות לכל האזרחים, מכל העמים שיבואו לפה. קרה? לא קרה. לא קרה. אין, יש לנו פה העם שחי לידינו, איך שלא יהיה, שוויון זכויות אין מהם. עכשיו, הרצל ראה חיים משותפים, יהודים וערבים. כן? הוא אמר, נחנך אותם, לעשות אותם אירופאים גם. כן, זה היה חלק אינטגרלי מהתוכנית שלו. וכמובן, חמש, המקום של הדת, לא רק הפרדה דת ומדינה. זאת אומרת, האם יש קשר בין בעיית היהודים, האנטישמיות האירופאית של 120, לבין הרצון של היהודים לגאולה? התשובה של הרצל הייתה חד משמעית, לא. אין קשר. אין קשר. בסדר? מה התשובה של הישראלי הממוצע? כן, יש קשר. זאת אומרת, רוב הישראלים היום, שנת תשפ"ד, הגענו לישראל, אפשר לדבר בתאריכים שלנו, כן? רואים בהיותם חיים פה קשר היסטורי, לא מה שבא לפתור את הבעיה האירופית של האנטישמיות בתחילת המאה ה-20. בסדר, רואים קשר היסטורי ליהדות הקדומה, נקרא לזה ככה. איך יכול להיות? מבינים את השאלה שלי? כל מי שעשה מהפכה וייסד עם מתפקד וקיים ומצליח, ואגב המהפכה שלנו יותר מוצלחת משתי המהפכות בינתיים, יותר מוצלחת משתי המהפכות, לא היה לנו נסיגה כמו שהיה להם, אף נסיגה בסדר גודל כזה, כן? וכל מי שעשה את זה, 300 שנה אחרי המדינה שלו נראית בצלמו כדמותו במידה רבה, כן? גם במהפכה הצרפתית וגם בארצות הברית. כמובן, יש הבדלים, התרבויות השתנו, אבל יש מידה רבה של דמיון. החזון של הרצל לא התקיים ולו במילימטר. מי שקורא את מדינת היהודים לא מזהה, מדינת היהודים זה ספר של הרצל, לא מזהה את מדינת ישראל שלנו שם. אם הוא אוהב את הרצל, אז איך הוא יעשה את זה בדמעות? בסדר? צריך להבין את זה. עכשיו, אני לא מדבר על מה שקרה בישראל, אתם יכולים להגיד, בסדר, הרצל דיבר על האירופאים, אחרי זה הגיעו כל הפרנקים, בסדר? ואז הדברים הסתבכו, אבל אני לא מדבר על זה, אני מדבר על משהו אפילו יותר פסיעי, אפילו מגילת העצמאות לא מבטאת את מה שהרצל דיבר על. בסדר? בחרו שפה עברית, בחרו דגל שהוא תלית, בסדר? זה לא ביטא את זה. זה לא ביטא את זה. בחרו המנון, אני חושב שאם הרצל היה מבין, היה יודע, מה ההמנון של מדינת ישראל, הוא היה עוזב את כל הפרויקט הציוני. מזל שהוא לא ידע. כן? זה הפוך, מה אתה בא מתו מוח? כן? עוד לא עבדה תקוותנו, התקווה בת שנות 2000. הוא רוצה לפתור את הבעיה של האנטישמיות באירופה. הוא לא דיבר על שום דבר בנות שנות 2000. בסדר? איך יכול להיות שהוא כל כך נכשל בניגוד לאחרים? מסיבה מאוד פשוטה, שהוא לא זה שהתחיל את המהפכה הציונית. בסדר? הוא לא זה. הוא היה האגף המדיני של המהפכה הזאת. הפרקטי, כן. בדיוק. ומכיוון שזה הצליח, אז זוכרים אותו לטובה. אבל יש פה תקלה היסטורית גדולה, ואנחנו גם זוכרים אותו לטובה, אין לנו שום דבר מקום. הוא לא ישרה, בסדר? הוא עשה בחייו מסע של מי, הוא התחיל ממקום מאוד גרוע והתקדם למקום יותר טוב. לכן אנחנו זוכרים אותו בתורה. בסדר? תמיד צריך לסגר לאדם מאיפה הוא התחיל, נכון? אי אפשר לשפוט אותו רק על פי מה שם. אבל מה שכן אפשר, זה לשאול איפה זה כן התחיל. מי כן צדק? מי כן חזה את מה שיהיה פה אחד ואחד? מי? מי אתם אומרים? או, שלום עליכם. מי חזה? הרב יהודה אלקלעי, הרב קלישר, הם כן חזו מה שיהיה פה אחד ואחד. בסדר? למשל, הרב אלקלעי, שכתב 60 שנה לפני הרצל, כן, 50 שנה לפני הרצל, מה הוא כתב? הוא כתב איזה שפה ידברו פה? עברית. עברית. הוא אמר, קודם כל אנחנו רוצים להקים...
אז הדת בעצם להקים, מה
ש... לא, עוד פעם, אני נזהר מה מילה דת, רגע. ומה הוא אמר? הוא אמר, יהיה פה, ידברו עברית.
רבנים היו חזקים.
זה שלב ראשון. זאת אומרת, זה היה לו ברור שבשביל להסתדר צריך לדבר עברית. עכשיו, היה לו גם הרבה משותף עם הרצל, זה לא שלא. גם הוא חושב שצריך לעבוד למשל. כן, זה חידוש. צריך לעבוד, לא מתקיים מכספי חלוקה ודברים כאלה. גם הוא הסכים זה. גם הוא הסכים שצריך להתיישב, להקים חקלאות. הוא הסכים אפילו צריך לעשות פוליטיקה. הוא אמר, צריך לעשות פוליטיקה, צריך לדבר עם מלכה. הוא אפילו בצורה נבואית לחלוטין. הוא כתב בשנת 1850 ומשהו, שיש לו תחושה שצריך לדבר עם מלכי העולם, ויש לו תחושה שהגאולה שלנו תבוא מהבריטים. בסדר? איזה בריטים? מה בריטים? המנדט הבריטי התחיל לכם חמת העולם השנייה. הרב אלקלעי כבר היה מזמן בעולם האמת. כן, הוא נפטר. מה? הוא היה לו תפיסת עולם, היה לו חזון אדיר. היה לו ראיית עולם נבואית וחלוטין. בסדר? והוא כבר כתב את זה. ולכן, שהוא כתב את זה, אז באמת הדברים, אם מסתכלים בתוכנית שלו, בספרים שלו, ובמידה רבה אצל הרב קלישר גם, או לא במידה, לגמרי, גם אצל הרב קלישר, כי כתבו דברים מאוד דומים, אז הרב קלישר כתב את הרכות פרטי הלכתית, לא משנה, לא ניכנס כל הפרטים, רואים שהתוכנית שלהם, פחות או יותר, התגשמה, עד שבאת מסוים. לא, פחות או יותר התגשמה. כלומר, גם אצלנו התוכנית של האבות המייסדים פחות או יותר התגשמה. עכשיו צריך לשאול, מה ההבדל? זאת אומרת, שזה מגיע בשבת החירות, אז אמרנו, אז הצרפתים נתנו לנו שיעור מאוד חשוב. השיעור שהם נתנו לנו זה שאסור שהדת תשלוט על החיים של האנשים. כי אז האנשים ימאסו בה ויבעטו בה. במידה רבה, לצערנו, זה קורה היום בזעיר אנפין, הדעת לא שולטת בחיים של אנשים, כי אין הכוח. אבל זה קורה בזעיר אנפין בכמה נושאים, עד כדי כך שאתה רואה שבעצם הפחד הגדול בישראל של הרבה אנשים מהדעת, זה שהדעת תשלוט להם בחיים. למרות שאין לזה אחיזה במציאות, כלומר, אין לזה אחיזה במציאות במובן הזה שלדעת אין כוח, לא במובן שהדתיים לא רוצים לשלוט להם בחיים. אני לא יודע מה רוצים. אבל זאת אומרת, יש איזו תחושה שפגשתי אותה הרבה אצל ישראלים, אני מניח שגם אורי וניסים פגשו אותה לא מעט, אצל סוג מסוים גם של ישראלים, שאם אנשים כמו בצלאל סמוטריץ' יקבלו עוד קצת כוח, אז זהו, אז לא נספיק לברוח.
כן.
נכון? כאילו ישימו עלינו את החיג'אב, אוקיי. עוד לפני שנספיק לצאת מהארץ. בסדר? כן. אנשים כאלה, בדיוק. לא, אבל אני לא מדבר כרגע על ימין שמאל, אני מדבר נטו על התחושה, אתה מכיר את זה, נכון?
זה הפחד שלהם.
מן הסתם אתה נתקלת בזה פה.
זה הפחד שלו.
אז זה דבר אחד, דבר אחד. כלומר, הצרפתים יכולים ללמוד לנו שיעור מאוד חשוב, שהוא אומר, תדעו לכם, אם אתם מחליטים ללכת בכוח הזרוע, ככה, סליחה, ככה הדת תסיים, ברצפה, בעוינות מוחלטת. מהאמריקאים אפשר ללמוד שיעור אחר. האמריקאים פתחו מקום לדת, עוד פעם, ואין מה להגיד. כן, בזכותם יאמר שזה מקום מאוד משמעותי, וטוב מאוד בעולם, כי הם הראו לנו, וזה לא דבר ריק, שהמדינה מתקדמת בעולם, במובנים רבים, שהביאה הרבה, נקרא לזה, ברכה לעולם, היא עשתה את זה עם המון דת ברקע. בסדר? ולא מתוך זריקת הדת וסיעוב הדת. כלומר, האמריקאים לימדו אותנו שיעור, את העולם כולו, שאנשים דתיים יכולים לקדם את העולם לא פחות מאנשים חילונים. כלומר, הדרך השלילה, לא חייבים לזרוק את הדת כדי לקדם את העולם. לא חייבים להיות חילונים כדי לקדם את העולם. תגידו, מה החידוש? יש הרבה אנשים שמשלם את זה חידוש גדול, בסדר? התובנה שזה שאתה אדם מאמין, זה לא אומר שאתה חייב להיות מפגר. כי האמריקאים ברובם הגדול הם מאמינים והם לא מפגרים. כן? יש גם מפגרים, אבל בגדול הם הביאו את העולם להישגים מאוד מרשימים. אי אפשר לקחת את זה מהם. בכל מיני תחומים. עכשיו, עד כדי כך שכאמור, הם כנראה גם היום המדינה החזקה בעולם. מרכז העולם, לצערנו הרב, הוא לא נמצא לא בירושלים, הוא גם לא נמצא באירופה, בערים הקלאסיות של אירופה. נכון? הוא לא נמצא לא בפריז ולא בלונדון, שהם ערים עתיקות מאוד מראשית ימי הביניים, אולי מלפני, בתקופה הרומית. איפה הוא נמצא? בניו יורק. סתם ניו, עוד ניו. ניו, כשיש הרבה מאוד, ניו המפשר, ניו זה, כן, זה כאילו, יש יורק. זה... תראו את האמריקאים האלה. הם מרדו בבריטים, ואיך הם קראו לערים שלהם? על שם הערים הבריטיות. כן. ניו יורק היום הרבה יותר מפורסמת מהאימא של היורק שבאנגליה, בסדר? זאת אומרת, האמריקאים הצליחו במובן מה. מה שאפשר ללמוד מזה זה שהדת בהחלט יכולה לתרום לחירות. אבל אנחנו צריכים את השלב האחרון. השלב האחרון שאנחנו צריכים להביא לעולם זה שהדת צריכה להיות זאת שמובילה אותנו לחירות, זה נכון. אבל החירות, זאת אומרת, הדבר שיאגד אותנו בסוף, בניגוד לאמריקאים, שזה ההון, זה צריך להיות אלוהים. צריך להיות הקדוש ברוך הוא. כלומר, אנחנו צריכים להתאחד, במובן מסוים, לאחד את כל האנושות, סביב הקדוש ברוך הוא, סביב הרוח. זה צריך להיות הזהות, שתופסת בהתחלה אותנו, ואחרי זה את העולם כולו. כלומר, התפקיד שלנו זה להשראת שכינה בעולם. בהתחלה בישראל ואחרי זה בכל העולם כולו. או לא בהתחלה, בישראל ובעולם כולו. ולכן, האמריקאים פתחו לנו פתח להבין שאפשר לעשות את זה. כן? זה אפשרי. זה אפשרי לעשות. איך זה אפשרי? כן? על ידי כך שבעצם נביא את ה... כמו שבכוזרי הוא קורא לזה, את העניין האלוהי, לעולם כולו. שנביא את התורה לעולם כולו, בכל הגילויים שלנו. וזה הייעוד שלנו. כלומר, אנחנו צריכים לגרום לכך שהחירות שנביא לעולם, התוכן החיובי שלה יהיה גאולת העולם. בסדר? שכולם ידעו אותי מקטנם ועד גדולם. זה התכלית של החירות שלנו. החירות שלנו היא כזאת שהתוכן שלה הוא תוכן אלוהי. עכשיו תגידו לי, מה זה בדיוק אומר? אם הייתי יודע, הייתי עושה ב-100%. כן? כלומר, ברור שזה צריך להעמיק בזה הרבה ולפרק את זה להרבה פרטים. אבל בגדול, אנחנו צריכים להבין שאין שום ספק שזה בשורת החירות שלנו. זה מה שכתוב בתורה, זה מה שכתוב בנביאים, זה מה שחז"ל אומרים, זה מה שחכמי ישראל אומרים, וזה מה ש... אמור להוביל אותנו לחירות האמיתית שלנו. העניין הזה שהוא סובב סביב תורת ישראל. עכשיו, במובן מסוים, כדי להסביר את זה יותר טוב, על ידי המודלים שהצענו, כי אני יודע שזה קצת נשמע באוויר, אז אפשר להסביר ככה, אפשר להגיד, הצרפתים ראו בדת כמכשול, לחירות. האמריקאים ראו בדת כמי שיכולה להביא את החירות. בסדר? כמי שיכולה לאפשר את החירות. אנחנו רואים ביהדות את החירות עצמה. בסדר? אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. כלומר, אנחנו רוצים להביא לעולם השראת שכינה. עכשיו, מה הופך את זה למאוד מסובך? שאין לנו בעצמנו כרגע השראת שכינה. בסדר, מה שאין לך, אתה לא מרגיש שהוא חסר אף פעם. דיברנו על זה פה פעם בהקשר של בית המקדש, נכון? למה זה לא חסר לנו? כי אין לנו את זה. כמו במקום שכולם עיוורים, אז לאף אחד לא חסר לראות. כן, כי אתה לא מספיק יכול להרגיש את החיסרון. אבל על ידי זה שאנחנו לומדים תורה ומתחברים לתורה בפן הגדול שלה, הציבורי, הכללי, אנחנו יכולים להבין את זה הרבה הרבה יותר טוב. וחשבתי על זה הרבה, זה מעניין מה שקורה איתנו בשנה האחרונה, וממש נראה כאילו הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, כי אני כל הזמן, ששואלים אותי מה בכל זאת, מה הצעדים בכל זאת, כלומר, איך מקדמים את הרעיון, את הרעיונות הללו. אז יש כל מיני נקודות מקומיות, אבל מה הרעיונות הגדולים, כאילו, אם נשאל את זה בצורה בומבסטית, מה השלב הבא שלנו בגאולה? כן? מעבר לזה שצריך עוד פעם ללמוד הרבה מכל מה שדיברנו היום, למשל לשמר את החירות, ועוד כהנה וכהנה רעיונות, אבל מה השלב הבא שלנו בגאולה? אז תמיד אני אומר שאני לא יודע, בדיוק. אבל יש שלושה נושאים שנראים לי מאוד מאוד חשובים, שברור לי שהם לפחות חלק מהשלב הבא שלנו בגאולה, והם קשורים כולם זה בזה, באופן כזה או אחר. הראשון, הגענו לארץ ישראל, כן? הארץ, ברוך השם, פחות או יותר שלנו, כן? מ-48 הגענו ל-67, כבשנו גם את ירושלים, התחנה הבאה זה בית המקדש. או יותר נכון, התחנה הבאה זה הר הבית. כן, גם ואחרי הר הבית, כנס פנימה יותר ויותר עד בית המקדש. זה נראה לי ברור שאחד מהשלבים הבאים של הגאולה זה גם מפורש במקורות וכדומה, צריך להיות קשור בבית המקדש. מה אנחנו עושים כדי שיבנה בית המקדש? בסדר? זה לא שאלה תיאורטית, שאלה מעשית, אקטיבית, שאנחנו צריכים לעשות כבר. דבר שני, שהוא אמור היה להיות הכי פשוט, זה בית דין גדול, אחדות, סנהדרין. שבשביל זה, בניגוד לשאר הדבר, לא צריך כלום. רק צריך להתאחד. בסדר? לא צריך כלום. בית המקדש זה מסובך. צריך לחשוב מה עושים עם מיליארד מוסלמים, שהם גם רוצים. אז פה לא צריך שום דבר. זה רק אנחנו. הרבנים, וכמובן, הציבור. והדבר השלישי, זה להפיץ תורה לכל העולם. כלומר, וקיים את הייעוד שלנו, שזה להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, שפונה לכל העולם כולו. תורה אוניברסלית. עכשיו, למה היום חשבתי על זה ואמרתי, זה דבר מדהים, שבעצם שלושת האלה התפוצצו לנו בפרצוף בשנה האחרונה. כי בהתחלה היינו במריבה על מה? על בית המשפט. מה קרה את החברה הישראלית? בית המשפט. הסוגיה של המשפט, שזה הסנהדרין. שבעצם אני אומר, הפגם הוא מתחיל בנו, לא במי שני הצדדים, כי אנחנו בעצמנו לא יודעים להתאחד, כלומר, מה אנחנו רוצים מאחרים, אנחנו בעצמנו לא מצליחים ליצור בית דין גדול. אחרי זה, התחילה המלחמה. איך חמאס קראו למבצע שלהם? טופן אל-אקסה, כלומר, הם שמו במוקד את הר הבית. ואחרי, קצת אחרי המלחמה, התחיל הגל האנטישמיות הכי גדול שהיה במאה ה-20. זה כאילו מראה כמה, איך הגויים תופסים אותנו. כחבורה של קולוניאליסטים לבנים שבאו לכבוש את לוחמי החירות המדוכאים. וזה ממש כנגד כל הנושאים הללו. כלומר, שבכל להיות שאני רואה מהירורי ליבי, כי זה משהו מעניין אותי.
זה אומר שזה...
אבל, לא יודע קשה, אני יודע, לא, אני יודע
זה,
דבר אחד.
זה הדברים הכי קשים למשרד, זה אומר שזה באמת הדברים שצריך...
ששם הניסיון, כן, אבל אני יודע דבר אחד, אני יודע ש... ובזה אני אסיים, כי כבר אני אמור, יש לי עוד הרבה מה להגיד, אבל לא רוצה למרוח את הזמן. אני יודע להגיד ככה, מה אנחנו עושים עם כל זה? זה תמיד שאלה פשוטה, שבסוף מכל התוכן הגבוה הזה שדיברנו עליו, מופשט וכו', זה יורד לחיים הפרטיים שלי. ובחיים הפרטיים שלי, כל אחד צריך לשאול את עצמו, איפה אני שם את הנושאים האלה? אחד מהם, משהו מהם, לפני הנוחות שלי. לפני הנוחות שלי, לפני החיים הפרטיים שלי. איפה אני יכול לקחת חלק? עוד פעם, כל אדם יכול להפוך את העולם. לא תשכחו את זה. כל אדם יכול להפוך את העולם. פעילות קטנה. למה? כי מאדם קטן נוצר מסה. בסוף, אני יש לי אמונה שלמה שהכוח הוא בידיים של הציבור, לא של הרבנים, לא של האליטות, לא של המנהיגים, ובטח, והכי הרבה בציבור של מה שנקרא היום, אני לא אוהב את השם הזה, אבל מה שנקרא בעלי בתים. כן? לא בחורי ישיבות, כי זה המסה של הציבור, בני האדם שחיים את החיים, זה המסה. זה 95% מהציבור. בסדר? ואם כל אחד יעשה פעולה קטנה, זה ישטוף את העולם. ויש המון פרויקטות לעשות. בסדר, בכל התחומים הללו, כל אחד מהם צריך שיעור. בחלק העברנו הרבה שיעורים, הבית, אוניברסליות, סנדרין, כל הנושאים האלה למדנו פה, כן? אבל אולי נלמד עוד פעם, אולי נלמד עוד פעם ועוד פעם, כי אין איזה סוף, אבל צריך לשאול מה אני עושה, איפה אני שם את הפעילות הציבורית שלי, ולא שתהיה מועטת בפרונט של החיים שלי, איפה אני אתן איזה מקום, בסדר? מה אני תורם לגאולה? ואני אומר לכם, צריך לזכור, מה שכתוב אצל חז"ל, כל מי שבית המקדש לא נברא בימיו, לא נבנה בימיו, כאילו נחרב בימיו, זה כתב אישום. וזה כתב אישום נגדנו. כי אנחנו קרובים. אנחנו קרובים. זאת אומרת, אף אחד לא עוצר בעדנו, שום דבר. ולכן, כל אדם פה, כל אדם בעולם, כל יהודי צריך לשאול את עצמו, מה אני עשיתי כדי לקדם את הגאולה? זה לא מספיק לשמור תורה ומצוות, זה הבסיס. זה לא מספיק. זה לא מספיק ללמוד הלכות כל הזמן. זה צריך לקדם את הגאולה. הקדוש ברוך הוא רוצה שנקדם את הגאולה, ואם לא נקדם, ניסוג. וראינו את זה. ראינו זה בשנה האחרונה עוד ועוד ועוד. אז אנחנו כדי להשלים את התהליך הזה שהתחיל, להביא לעולם חירות אמיתית, בסדר, כמו שכתוב בספר ישעיהו, בפרק ב', כמו שכתוב בנביאים, להביא את החירות הזאת, אנחנו חייבים לקדם את הגאולה. וזה צריך להיות התכלית שלנו, מול העיניים שלנו, צריך להיות כל הזמן איך אנחנו הולכים ומתקדמים עם הגאולה צעד אחרי צעד. אני יודע שזה יצא קצת מבולבל, כי חול המועד בכל זאת, אז לא רציתי, חשבתי על זה קצת במהלך היום, לא חשבתי על המהפכה הצרפתית וזה, זה עכשיו נשלף לי, אבל לא הכנתי את זה עד הסוף, כי רציתי ללמוד תורה בכל זאת חול המועד, אבל חציו לשם, חציו לכם. וניסיתי גם קצת כאילו לאזן איתכם, בסדר? אז עם כל מי שהיה היום בפרחים. היית בפרחים או לא? עזוב, עזוב, מחר. אז אתה יכול להירצה מהעבירה. אבל אני חושב שזה נושא מהותי מאוד. אני חושב שזה מאוד 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 מהותי להבין את המקום שלנו בעולם. הקדוש ברוך הוא עושה מהלכים בעולם, עושה מהלך דתי גדול עם הנצרות והאסלאם, עד אלינו, עושה מהלך גדול בנושא של החירות, של הלאומיות, עם הצרפתים והאמריקאים מדברנו, ואנחנו, יש לנו המון על הכתפיים שלנו. אסור לנו להצטמצם למה הגודל של האוטו שלנו וזה, ולשאלות של האם צריך לברך על תפילין של ראש או על תפילין של יד או לא יודע מה. צריך לראות, זה שאלות טובות, זה הכל להתעסק, זה לא, אבל זה הבסיס של העולם שלנו. חייבים ללמוד לעסוק בשאלות הגדולות, שנזכה בעזרת השם, וגאולה שלמה מהרה בימינו, אמן ואמן.